ב-18 בנובמבר השנה, מזכיר המדינה האמריקני, מייק פומפאו, הודיע במסיבת עיתונאים על שינוי במדיניות ארצות הברית באשר לחוקיותן של ההתנחלויות, תוך הדגשה כי מדובר בהיפוך גישת ממשל אובמה. על פי המדיניות החדשה, הקמת התנחלויות ישראליות אזרחיות בגדה המערבית אינה כשלעצמה בלתי תואמת את המשפט הבינלאומי. וכדי להבין את המשמעות וגם לדון בהשלכות מדיניות אפשריות, עמנו שתיים, דוקטור מיכל חטואל, עמיתת מחקר במכון, ועורכת הדין פנינה שרביט ברוך, ראשת תוכנית המחקר, משפט וביטחון לאומי במכון. שלום רב לשתיכן.
היי.
עכשיו אני רוצה קודם כל להבין, אחרי שכל כך הרבה נכתב ונאמר על ההצהרה הזאת, מה חדש? ואיך זה שונה ממה שהיה עד ליום ההצהרה? פנינה.
אז קודם כל, ההבדל המשמעותי הוא שהעמדה של הממשל האמריקאי, כמו שהוא אמר, יש פה איזושהי סטייה, חזרה לעומת העמדה של ממשל אובמה. כאשר ממשל אובמה, העמדה שלו היה סטייה קצת לעומת העמדות של הממשלים הקודמים, אם נעשה קצת סדר. לאורך השנים, משנות ה-80, הממשלים האמריקאים, גם בוש, האב, הבן, גם עוד רייגן לפניהם, קלינטון, שמרו על עמימות לגבי ההיבט החוקי של ההתנחלויות. זאת אומרת, הם לא אמרו, ההתנחלויות הן בלתי חוקיות, אלא אמרו, או שהם אמרו שהשתמשו במונחים מעורפלים לגבי חוקיותן, ובעיקר הדגישו שההתנחלויות הן מכשול לשלום, כשהם רצו לבקר אותם, או נושאים שצריכים לסגור בהיבט המדיני, והשאירו את הנקודה הזאת לא מוכרעת. זה היה שינוי לעומת העמדה של הנשיא קרטר. הנשיא קרטר בסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, הוא כן יצא, היה שם חוות דעת של יועץ המשפטי שם בממשל, שההתנחלויות הן בלתי חוקיות, וגם ממשל קרטר אפשר להעביר שלוש החלטות במועצת הביטחון, שבעצם קבעו בין היתר את אי החוקיות של ההתנחלויות. בשניים מהמקרים הממשל נמנע על החלטה אחת, הוא אפילו, זאת אומרת, שתיים הוא לא הטיל וטו בכך שהוא נמנע, ובהחלטה אחת הוא אפילו הצביע בעד, למרות שאחר כך טענו שזה היה בטעות, אבל לא חשוב. אז זה היה ממשל קרטר, כאמור, אחר כך היו הרבה מאוד ממשלים שלא חזרו על הנקודה הזאת של האי חוקיות, אלא השאירו את זה מעורפל. ממשל אובמה גם רוב התקופה שלו השאיר את זה מעורפל, אבל לקראת הסוף, ככה אחרי שהגיעו באמת לתסכול רב ביחסים פה בין הממשל הזה לממשלת ישראל, אז יצא גם קרי, מזכיר המדינה אז, בנאום שמדבר על אי החוקיות של ההתנחלויות, ועוד יותר מזה, בעצם ממשל אובמה אפשר להעביר החלטת מועצת הביטחון 2334 בדצמבר 2016, שההתנחלויות הן בלתי חוקיות. מה שעכשיו בא טראמפ ואומר, או פומפאו ואומר, אנחנו מבטלים את העניין הזה של ממשל אובמה, ואנחנו חוזרים לעובדה שאי אפשר להגיד שהן בלתי חוקיות. הם לא אומרים, הם כן חוקיות, אבל הם אומרים, אנחנו, הם לא כשלעצמן לא בלתי חוקיות. אז מהבחינה המהותית הזאת יש הבדל. מה שכן, זאת מדיניות, כמו שממשל אחד אומר ככה, ממשל אחר אומר ככה, הממשל הבא, אם זה לא יהיה ממשל טראמפ, יכול לחזור בו שוב, ואו לחזור למדיניות העמימות, או לחזור לעמדה של ממשל אובמה, או לכל עמדה אחרת. זאת אומרת, זה משהו שהוא לא בסלע, לא חקוק באבן, זה משהו שיכול להשתנות שוב. ולכן, מהבחינה הזאת, זה הישג, כרגע מול הממשל, זה לא משהו שהוא בלתי הפיך, וגם זה לא משפיע, אולי נדבר על זה אחר כך קצת, על שאר העולם. זאת אומרת, זה לא משפיע על, זה לא שזה יגרום עכשיו למדינות אחרות, או לאום, או לבית הדין הבינלאומי בהאג, שקבע שהן לא חוקיות ב-2004, או לבית הדין הפלילי הבינלאומי, שהתובעת צריכה להחליט אם לפתוח חקירה, בנושא פשע המלחמה של ההתנחלויות. לא העמדה של ממשל ארצות הברית היא מה שתכריע בעניין הזה.
אז בעצם ממה שפנינה אומרת, אנחנו מבינים שזה סוג של שבשבת, שיכולה כל פעם לקבל תפנית בעקבות התפתחויות בינלאומיות, ואולי גם בעקבות התפתחויות פנימיות. נזכיר מיכל שאנחנו נמצאים בתקופה מאוד רגישה פוליטית, הנשיא טראמפ נמצא בשנת בחירות שהתקיימו בנובמבר 2020.
נכון.
האם לדעתך יש קשר בין עיתוי פרסום ההצהרה הזו של פומפאו לבין התפתחויות פוליטיות כאלה ואחרות אולי?
אוקיי, אז שאלה באמת, באמת, באמת מצוינת, והרבה ממה שנכתב על הנושא הזה של ההצהרה, ההכרזה הזאת, התייחס באמת לשאלת העיתוי. למה עכשיו ומי מרוויח, מי מפסיד? אז אני אנסה לעשות סדר, כי זה באמת תלוי במה אתה קורא. אם אתה קורא ישראל היום, אם אתה קורא Fox News, אם אתה קורא CNN או New York Times. אז אנחנו ננסה שנייה, ואנחנו, אני, פנינה ואני, שאנחנו כתבנו, אז ניסינו באמת לבחון מספר משתנים, מה עומד ברקע כנגד ההחלטה הזאת והעיתוי שלה. ומעניין לראות ששבוע לפני שההכרזה הזאת נאמרה, אז בעצם הייתה החלטה של בית הדין לצדק של האיחוד האירופי, שפסק שמדינות שחברות באיחוד חייבות לאכוף את סימון המוצרים, מוצרים שמקורם או בהתנחלויות, בגדה המערבית, או ברמת הגולן. עכשיו פה בעצם מדובר בכלל באיזושהי הנחיה ישנה מנובמבר 2015 של הנציבות של האיחוד האירופי, שקבע שיש לסמן את המוצרים, וההנחיה הזאת לא נאכפה באופן אחיד בכל המדינות, ומה שקרה זה שבעצם יקב פסגות אתר נגד סימון המוצרים בצרפת, וככה התחילה הפרשה הזאת להתגלגל. אז כשזה ברקע, אפשר להתייחס לזה, וחלק ממקורות המידע שאנחנו קראנו באמת מתייחסים לזה שעל רקע ההחלטה הזאת היה לחץ של הבייס האוונגליסטי של טראמפ לבוא ולתת איזושהי קונטרה להחלטה הזאת, זו אופציה אחת. אופציה אחרת זה שזה לא קשור לבייס האוונגליסטי, ובאמת טראמפ רוצה לתת חותם אחר, אלטרנטיבה לאירופה, לבדל את ארצות הברית, לעשות משהו אחר בזירה הבינלאומית, ופה הוא מציב מדיניות הפוכה למדיניות האירופאית. נושא אחר שייתכן גם, זה שטראמפ רצה, ושוב, תלוי איזה מקורות הקורא, רצה לסייע לראש הממשלה נתניהו, יש ביניהם קשרים טובים, אנחנו ראינו שבמערכות בחירות קודמות היו שם מתנות, בדמות רמת הגולן וכן הלאה, ההכרה ברמת הגולן, אז יכול להיות שגם פה בעצם בתקופה מורכבת פוליטית לנתניהו זה איזשהו נכס שטראמפ העניק. ואם אתה מסתכל בעצם, השאלה הזאת כמובן נשאלה את פומפאו עצמו, והתשובה שלו הייתה שזה, מה פתאום, זה לא קשור לשום שיקולים פוליטיים, ובעצם אנחנו עשינו איזשהו תחקיר פנימי עצמאי, ועל רקע התחקיר הזה אנחנו החלטנו לצאת עם ההכרזה הזאת בעת הזאת. עכשיו, כשאתה בוחן את כל הגורמים האלה ואתה מסתכל בעצם מה מחיר ההחלטה לאמריקאים, אז דבר ראשון שלי עלה לראש זה בעצם זה, רגע, זה עלול לפגוע בעסקת המאה. הרי אנחנו יודעים שטראמפ מאוד מושקע בעסקת המאה, ופה אתה בעצם דוחק את הפלסטינים לפינה. זה לא יכול לסייע במאמצים. אבל מנגד, אנחנו רואים שאין בעצם שינוי, כי גם ככה יש יגידו שהעסקה הזאת זה קצת dead on arrival, וגם ככה הפלסטינים אומרים שהם מחרימים ולא רואים בארצות הברית כמתווה הוגן, ולכן אין באמת בעייתיות לבוא עם ההכרזה הזאת בעת הזאת.
עד עכשיו בעצם הסברנו את הרקע ואת המהות של ההצהרה הזאת, מה אולי היה הדחף לפרסם אותה דווקא עכשיו. עכשיו השאלה המעניינת היא, כשההצהרה הזאת נמצאת בתוך הסל של ישראל, אם אפשר לקרוא לזה ככה, בענייני מקח וממכר מול הפלסטינים, בכלל, בזירה הבינלאומית, האם זה, איך ננסח את זה, שירות טוב או שירות דוב מבחינת מדינת ישראל? האם ישראל יוצאת נזכרת מכך, משפטית, דיפלומטית, מה דעתכן?
טוב, אז קודם כל מבחינתה של ישראל זאת הצהרה טובה. אני חושבת גם ההצהרה היא זהירה. היא אומרת, אנחנו לא קובעים שהיא לא בלתי חוקי, והוא גם מסייג ואומר שלגבי החוקיות של התנחלויות ספציפיות וכל מיני טענות שניתנות, אז יש בית משפט בישראל שמכריע, הוא גם אומר שזה לא מה שיקבע לגבי הסדר הקבע, והנושא הזה צריך להיפטר במסע ובטן בין הצדדים. זאת אומרת, אני חושבת שכל הדברים שם שנאמרים הם נכונים, כולל עוד נקודה גם נכונה, שהוא אומר שהקביעה שהן בלתי חוקיות לא עזרה לקידום המסע ומתן. זאת אומרת, הגישה שהלכו עד עכשיו לכיוון הזה, זה לא עזר, אז אולי כדאי לנסות גישה אחרת. ואני לכן חושבת שבאופן כללי, העמדה של הממשל הקודם, של ממשל אובמה, החידוד, וגם העמדה של האירופאים, של האיחוד האירופי, של חידוד ההיבט החוקי בכל הדיון, של אי החוקיות של ההתנחלויות, היא עמדה שהיא לא מועילה. היא לא טובה לישראל מבחינת שמתנגשת בעמדות של ישראל. ישראל טוענת שהנושא הזה הוא לא נקי, ומבחינה משפטית יש טיעוני נגד, אבל יותר מזה, בעיניי, היא לא מועילה למסע ומתן. זאת אומרת, זה לא מועיל לקדם מסע ומתן שמחייב פשרות, ששני הצדדים צריכים בו להתפשר, כשמתחילים ללכת לכיוון של זכויות ודיון משפטי, זה מחדד את העמדות. איך הפלסטינים אמורים לוותר ולהסכים להשארת התנחלויות, אם זה דבר שהוא בלתי חוקי. זאת אומרת, די מסנדלים את הפלסטינים באפשרות שלהם להתפשר, אז אני חושבת שהכיוון עצמו הוא טוב. זה כיוון נכון, או בוא נגיד, הכיוון הקודם היה לא נכון, ולכן התיקון הזה הוא בסך הכל דבר טוב. שוב, כמו שאמרתי, העניין הוא שלא בטוח שזה באמת ישנה הרבה. קודם כל, בחיית הפלסטינים, אז הם יחכו לממשל הבא. וגם כמו שמיכל כבר אמרה, אמון גדול בממשל הזה בתור מתווך הוגן אין. אז זה לא שזה יעיץ איזשהו התקדמות של המסע ומתן, וזה גם לא משהו שהוא על הפרק. אז זה לא באמת ישנה, ומצד שני זה גם לא מאוד מראה. היה איזה חשש של התפרצויות, היה הפגנות, היה איזה יום זעם, זה לא המרי, לכן אני לא חושבת שזה באמת כל כך משנה במישור הזה. במישור של העולם, כמו שאמרתי קודם, זה לא מה שישפיע. יש לנו את תובעת בית הדין הפלילי הבינלאומי שאמורה להכריע כנראה בשנה הקרובה אם לפתוח בחקירה על פשעי המלחמה של ישראל שכוללים פשע של התנחלויות שנכנס שם לתוך חוקת רומא שהקימה את בית הדין. אני לא חושבת שבגלל ההצהרה הזאת זה מה שישפיע על ההחלטה שלה, וכאמור לא גם השאר העולם. החשש שיש, קודם כל הוא קצת פנימי, וגם זה במציאות הפוליטית שלנו כרגע לא כל כך על הפרק, אבל רעיונות של סיפוח, כל מיני מהלכים חד צדדיים שעלולים בטווח ארוך להיות רעים לישראל, מזיקים לישראל, כן, אם אנחנו מתחילים לספח, במיוחד שטחים נרחבים ומונעים את האפשרות להגיע לאיזשהו הסדר של הפרדה, אני לא חושבת שזה דבר שהוא טוב לישראל, אז הלחץ הזה עלול לגבור, אבל שוב, ביציבות הפוליטית כרגע זה גם לא כזה חשש גדול, ולכן אני חושבת שהחשש העיקרי מהצד הזה הוא בעיקר איך הוא ישפיע על מה שקורה פנים ארצות הברית, בעיקר עם כל הנושא של הממשל הדמוקרטי וההפיכת ישראל לאיזשהו נושא שהוא נושא מפלגתי רפובליקני, ואני חושבת שמיכל באמת עוסקת בזה הרבה, והוא יכולה להוסיף על ההיבט הזה.
מיכל.
אז אני באמת מסכימה עם פנינה. קודם כל, לא יהיה נשיא רפובליקני לנצח. אנחנו לא יודעים אם טראמפ יתחלף עכשיו ב-2020, ויכול להיות שזה גם יהיה עוד 4 שנים, אבל בכל אופן, מתישהו נשיא דמוקרטי יהיה. וכרגע, גם המועמד הכי שמוכתר כמועמד הכי פרו-ישראל בצד הדמוקרטי, הלא הוא ג'ו ביידן, גם הוא יצא חד משמעית נגד ההכרזה הזאת, והדבר הזה מייצר בעייתיות. גם פנינה התייחסה לזה מקודם בדבריה, שאנחנו רואים גם שעלול להיות נשיא בהמשך, שגם שוב, גם זה יהיה עוד 4 שנים, פתאום יעלה את הסוגיה הזאת, וזה שוב יבוא לדיון, ואפשר אחר כך לקחת סטנד, עמדה, אפילו יותר חד משמעית נגד הדבר הזה, וזה יכול לבוא לרעתנו בהמשך. ועוד אני אתייחס למה שפנינה אמרה, הנושא הזה של התמיכה הדו-מפלגתית. האינטרס, וגם לא, עד לא מזמן, לא היה הבדל מאוד גדול בין המפלגה הרפובליקנית והמפלגה הדמוקרטית ביחס שלה למדינת ישראל. מדיניות חוץ של ארצות הברית הייתה יחסית זהה בין שני המפלגות הללו. והיום אנחנו רואים שהנושא של מדינת ישראל הוא הופך להיות יותר שנוי במחלוקת, כאשר המפלגה הרפובליקנית לוקחת קו יותר ברור, שהוא קו שמאוד מזוהה עם הממשלת נתניהו, או עם המדיניות שיש כאן בארץ, כלפי ה-two-state solution למשל, השתי מדינות לשני עמים, ונושאים אחרים. והמפלגה הדמוקרטית יותר אולי מייצגת ערכים של שמאל, של ערכים יותר ליברליים, ומה שמעניין זה כ-70% מהיהודים בארצות הברית תומכים במפלגה הדמוקרטית. אז קודם כל הדבר הזה מייצר פער בתוך וחיכוכים בתוך קהילת יהודי ארצות הברית, בין מי שתומך בדמוקרטים ובין מי שתומך ברפובליקנים, אבל גם מעבר לזה יש כאן איזשהו פער בין ישראל לבין קהילת יהודי ארצות הברית. כי ישראל, לפי מה שאנחנו רואים, מתייחסת להצהרה הזאת בשמחה רבה, מחבקת את הנשיא טראמפ, את פומפאו, ההצהרה הזאת נתפסת כדבר שהוא טוב לישראל, ושוב, נסתכל על 70% מיהדות ארצות הברית, ואני אזכיר פה אולי שיהדות ארצות הברית היא השנייה בגודלה בעולם. כלומר, אם מסתכלים על העם היהודי, חציו יושב בציון, וכמעט חציו יושב בארצות הברית. כלומר, זה מרכז כובד מאוד כבד, ורובם לא מרוצים מההכרזה הזאת. והדבר הזה כמובן יוצר חיכוכים בין יהדות ארצות הברית לבין מדינת ישראל.
טוב, עם הפנים לבאות, אם כך, מה כדאי לישראל לעשות כדי למזער נזקים אפשריים, כדי לשפר את מעמדה ואולי דווקא להפוך את האתגר הזה, כפי ששתיכן הצגתן, להזדמנות שממנה יכול לצמוח טוב מבחינתנו, מבחינת ההמשך של התהליך המדיני?
אז אני חושבת ששוב, שהכיוון הוא נכון שהדיון המשפטי, ההתעסקות בזכויות ומי צודק ומי לא צודק, היא דבר שתוקע את המסע ומתן, היא לא דבר ותוקע את האפשרות ליישב את הסכסוך, ולכן אני חושבת שצריך לתמוך בגישה הזאת שאומרת בוא נמצא את הפתרונות המעשיים, זאת גם הייתה הגישה של ישראל בשנות המסע ומתן, במהלך המסע ומתן, ולבטא את המסר הזה גם כלפי האירופאים, גם כלפי המפלגה הדמוקרטית, שגם אם הם ירצו לשנות, אם הם יעלו לשלטון, בין אם זה עכשיו ועוד 4 שנים, לא משנה, וירצו לסטות שוב מהצהרה, שיסטו מגג למדיניות העמימות ולא חזרה לעוד פעם היבטים החוקיים. זה לא מועיל למסע ומתן, אז אני חושבת שבמישור הזה זה צעד אחד, ובאופן כללי אני מאוד מחזקת את מה שאומרת מיכל, ומיכל אולי תגמר את זה עוד מילה, אנחנו צריכים להסתכל טוב, להיערך לבאות מבחינת מה שקורה בארצות הברית, ולעשות כל מה שאפשר, שהנושא של ישראל ומדיניות של ישראל לא יהפוך להיות אישו גדול במערכת הבחירות שם, שמייצג את אחת המפלגות. אני חושבת שמיכל אולי יכולה להגיד על זה עוד משהו, אבל אני חושבת כשאנחנו מסתכלים על בית הביטחון הלאומי, היחסים עם ארצות הברית הם אחד המרכיבים המאוד חשובים, וזה לא משהו שאנחנו יכולים לסכן אותו, ולכן צריך להתנהל בצורה מאוד אחראית במישור הזה.
חד משמעית, ולכן ממש בהמשך ישיר למה שפנינה אומרת, אם לוקחים את זה ומנסים לפרק את זה למה צריך לעשות, צריך לפתח קשרים ולתחזק קשרים טובים גם עם המנהיגות בצד הדמוקרטי, ולא רק עם המנהיגות בצד הרפובליקני, ואני חושבת שכיום ישראל נתפסת ממש כאחד עם המדיניות של ממשל טראמפ בארצות הברית. הדבר הזה יש לו גם מחירים בזירה הבינלאומית, כי גם פה, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו לקראת סוף הרעיון, בטח אין לנו זמן לזה, אבל בהחלט יש מה לעשות מבחינת החיזוק הקשרים, בוודאי עם המפלגה הדמוקרטית, ואני כמובן נושא שמאוד קרוב לליבי, זה הנושא של בכלל יהדות התפוצות והעם היהודי, שהוא תומך מאוד משמעותי במפלגה הדמוקרטית, ולכן גם פה צריך לחזק את הקשר עם המצביעים הדמוקרטיים, לא רק עם ההנהגה, אבל בהחלט גם עם הקהילה היהודית. מעבר לזה, אני חושבת שכמו שפנינה אמרה, צריך להדגיש את המסר, שקידום של תהליך השלום עם הפלסטינים הוא בטח לא יעשה באמצעות הסטת הדיון לשדה המשפטי, כמו שפנינה אמרה, וגם לא באימוץ הגישה הפלסטינית נגד ישראל, ולא על ידי BDS, ולא על ידי תמיכה בחרמות וכן הלאה, ומבחינתנו גם לא על ידי הפיכת ארצות הברית לגורם שהוא בעצם מזוהה לחלוטין, רק עם מדינת ישראל. אם אנחנו רוצים שארצות הברית תהיה מתווך בסכסוך הזה, אז ארצות הברית צריכה להיות מתווך הוגן. הפלסטינים צריכים לקבל את ארצות הברית, ולכן מן הסתם הכרזות כאלה פה הן פחות תורמות.
פנינה, מיכל, תודה רבה לשתיכן.
תודה לכם.
תודה רבה.